ספר אורות הקודש בנוי, תסתכלו בעמוד הראשון, בעמוד השער. תסתכלו בעמוד השער. מה כתוב? אורות הקודש, מת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, 10 מאמרות ו7 שערים. תחפשו את 10 מאמרות ואת 7 שערים, לא תמצאו. אז צריך קצת להסביר מה המבנה. אורות הקודש בנוי מ4 חלקים. חלק ראשון זה כרכים א' וב'. לא, סליחה, זה כרך א'. חלק ראשון זה, לא בעצם, לא, סליחה. זה כרך ראשון, כן, זה כרך א'. מה יש בכרך א'? יש שם שני שערים. השער הראשון נקרא חוכמת הקודש, השער השני נקרא הגיון הקודש. אז כמה שערים יש לנו בינתיים? כמה נשאר לנו? למצוא עוד 5, נכון? כרך ב' הוא, לא סליחה, כן, כרך ב' הוא 5 מאמרות. מה 5 מאמרות? הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, התעלות העולם. אלה 5 החלקים של כרך ב' הם 5 מאמרות. אז כמה מאמרות נשאר לנו עוד למצוא? 5. נכון? כמה שערים? גם כן 5. כרך ג' של אורות הקודש, גם הוא בנוי משני שערים. השער הראשון נקרא מוסר הקודש, והשער השני נקרא, נקרא דרך הקודש. בסדר? מוסר הקודש ודרך הקודש. אז כמה שערים יש לנו כבר? 4. נכון? נתאים שלנו 4. 2 בכרך הראשון, 2 בכרך השלישי. כמה חסר לנו שערים? 3. כרך ד' בנוי גם הוא מ5 מאמרות. המקבילים ל5 המאמרות של כרך ב', תודה רבה. כן, הכרך 5 המאמרות של כרך ב' הם הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. כרך ד', מקביל, זה לזה. כנגד הקודש הכללי יש המאמר הנקרא האהבה הכוללת. המאמר השני, הדביקות הכללית, זה כנגד החיות העולמית. השלישי, הענווה האצילית, זה כנגד האחדות הכוללת. הרביעי, השלום, כנגד הטוב הכללי. והחמישי, העלאת העולם, כנגד התעלות העולם. כלומר, אלה הן ההשלכות המוסריות של הרעיונות המטאפיזיים של כרך ב'. כך שכרך ד' הוא ההשלמה של כרך ב'. אז יש לנו כבר כמה מאמרות? 10. אז בזה אנחנו סגורים. כמה שערים חסר לנו? 3. הם לא נכתבו מעולם. הם היו אמורים להיות אור תורה בישראל, וגם הוא היה צריך להיות מחולק לשני שערים, והשער האחרון, כגולת כותרת, שער הנקרא אורו של משיח. שזה די דומה לתוכן של הספר אורות. אם כן, החלק האחרון לא נכתב. הרב הנזיר כנראה התחיל לערוך אותו, חלק מן הפרקים שהיו אמורים להיות בחלק האחרון, בכרך נוסף של אורות הקודש, זה נמצא בספר נשמה של שבת, לזכרו של הרב שלמה רענן, שמקום דמו. אז זה המבנה. גם הכרך הרביעי יצא שנים רבות אחרי הכרך השלישי. כן, למה יצא שנים רבות אחרי הכרך השלישי? כנראה הרב הנזיר לא הספיק לערוך אותו עד הסוף, לכל העומק, והרב צבי יהודה קוק לקח את הכתב יד ושמר אותו אצלו בבית ולא החזיר, כנראה מפני הסיבה הזאת, אבל אחרי שנים רבות, אחרי פטירת הרב הנזיר והרב צבי יהודה, בסוף הוציאו את הכרך הרביעי. בסדר? אבל עריכתו קצת שונה מן העריכה של הכרכים הקודמים. עד כאן המבוא הביבליוגרפי.
בעצם במעריך השונה רב?
אתה תראה שזה כנראה לא מלוטש עד הסוף כמו שהיה בראשון. הרב הנזיר. הרב הנזיר, הרב יוחנן פריד, שליטה, הוא גם עבר על זה. בקיצור, זה יצא לאור. טוב. בסוף הכרך הרביעי, הודפס מבוא לחלק השלישי. המבוא לחלק השלישי נכתב בכתב עת סיני על ידי הרב הנזיר. אבל הוא לא הודפס בחלק השלישי. אז לקחו כהזדמנות שיצא הכרך הרביעי כדי להדפיס את המבוא לחלק השלישי. מודפס בסוף. למרבה הפלא, במבוא למוסר הקודש, במבואות לחלק השלישי, אני לא יודע מי לקח על עצמו לעשות את זה, אבל צנזרו חלק מהדברים שפורסמו על ידי הנזיר בסיני. מה צונזר? הרי הרב הנזיר כשהוא הסביר את המבנה של אורות הקודש, הביא הרבה מאוד מקורות. מקורות מן היהדות, מקורות מהפילוסופים הגויים. כל מה שבא מהפילוסופים הגויים הוא שמת. אינני יודע מי לקח על עצמו לעשות דבר כזה, אבל יש לי בבית, צילמתי, את המבוא כפי שהוא במקור במוסר הקודש, בסיני. בסדר? טוב. לא, זה עוד לא היה קיים כשזה קרה. אני פניתי לרב יוחנן פריד, חשבתי שאולי הוא ידו במעל, שאלתי אותו מה זה, מה? מה פתאום? לא יודע, לא יודע מי עשה את זה. טוב. אז צריך לדעת שיש לפעמים צנזורים לדברים. טוב. בכל מקרה, אחרי כל ההקדמה היפה הזאת, אנחנו יכולים לעבור למאמר הראשון הנקרא האהבה הכוללת. אתם רואים את הכותרת בעמוד י' א', עמוד י' א', עמוד י' א'. מי נתן את הכותרות? אני חושב שזה הרב הנזיר. עמוד י' א', האהבה הכוללת. עמוד י' ב', למעלה מכל השגה. עמוד י' ג', ויאמר אלוהים, עכשיו, כמו בהתחלה של כל חלק וחלק של אורות הקודש, שהובאו מקורות מן הזוהר ומן ההידרה, ובמקום אחד מהרמח"ל, שפה שהוא מובא מתיקוני הזוהר. כן, בכלל, האהבה הכוללת, אבל מה זה המושג הזה של אהבה כוללת? יש מצוות, ואהבת לרעך כמוך. יש, ואהבתם את הגר. יש, אהבת השם, ואהבת את השם אלוהיך. נכון? יש כל מיני אופני אהבה. ויש אהבה טבעית, ויש אהבה שכלית, וכו' וכו'. כאן הרב מדבר על האהבה הכוללת, שזה כפי שאמרנו, מקבילה של החלק בחלק ב' הנקרא הקודש הכללי, נכון? ככה אמרנו בתחילת השיעור. מה? הקדימו זה לא כל כך ברור, יש בזה מקום לבירור. מצד אחד הבנתי שכל השיעורים מוקדמו ברבע שעה, מצד שני יש טענה של נאור שהשיעור הזה לא הוקדם, אני כבר לא יודע מה לחשוב. בסדר. טוב, נראה. טוב. אז כאן יש ציטוט מתיקוני הזוהר. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, דה אהבה. כן, דבר הראשון, המאמר הראשון שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, יהי אור, זה אהבה. עניין, יש שאלה ששאלו במקדם, אצל הראשונים, שאלת התארים. איזה תארים אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא? המסקנה של רוב הפילוסופים שלנו, זה שתארים כלפי אלוהות אי אפשר, כי אם תארי שלילה. אתה לא יכול להגיד על אלוהים מה הוא כן, אבל אתה יכול להגיד מה הוא לא. הדבר הזה עורר מספר שאלות, האם המקובלים מסכימים מזה, לא מסכימים מזה. רבי חסדאי קרסקס, בספרו אור השם, טוען שאפשר לתת תואר עצמי אחד לאלוהות, לאלוהות, וזה האהבה. כלומר, המעשה של הבריאה הוא ביטוי של אהבה. בסדר? כי הרי, כשאני נותן למישהו, אפשר להגיד שאני אוהב אותו. אבל זה לא לגמרי נכון. כי לפני הנתינה, לפני האהבה, קדמה המציאות של מי שמקבל. נכון? אני רואה מישהו, הוא קיים. עכשיו, אני מחליט את הקיים הזה לאהוב, לתת לו משהו. אבל הוא קיים, הוא קיים לפני האהבה. לעומת זה, המעשה של הבריאה זה המצאת המקבל. כלומר, לא היה לקדוש ברוך הוא את מי לאהוב. והוא יצר לו את הנאהב. אז זאת אומרת שפה זאת אהבה במובן המוחלט. אהבה מוחלטת. עד כאן מובן?
למה אפשר להגיד הפוך שאולי הוא עושה לתם זריך הזה שלו? בדיוק לכיוון הפוך.
מה זה אכזריות? זה לקחת ממישהו. אסר שיהיה מישהו. טוב. ויאמר אלוהים, זה בכלל השאלה, האם, מי אומר לנו שאלוהים הוא טוב ולא רע? כן, שאלה מפורסמת. אנחנו דנו על זה בלימודים פה בדעת תבונות. אתה זוכר שפה היה שיעור בדעת תבונות? יש ברשת. ואז השאלה הזאת עלתה מדי פעם על ידי התלמידים, וגם במידה מסוימת על ידי מחבר הספר רמח"ל. השאלה, איך אתה יודע שאלוהים הוא טוב ולא רע? זאת, היו שיטות בימי קדם, השיטות של הגנוסטיקאים, בעלי הגנוזה, שטענו שהעולם נוצר על ידי אל רע, שמקיים את העולם על מנת להרע לו. בסדר? ושהפתרון היה שנפסיק להביא ילדים לעולם, אבל האל הזה הוא כל כך מתוחכם, שהוא גרם שהיצר של הבאת ילדים לעולם לא ייפסק לעולם, כדי תמיד שיהיה אפשר להרע. בסדר? קצת חולי נפש, אלה שאמרו את הדברים האלה, יש להם ביטוי למשל במגילות ים המלח. יש, רואים את ההשפעות של הקט הזאת, וגם אצל הפילוסוף אדריאן שופנהאואר, במאה ה-19, גם הוא הלך בכיוון כזה. אבל אם אנחנו ננסה להבין בכל זאת מה השורש של הטענה, כן, כלומר, למה זה, או נגיד יותר נכון, איך מתברר שהטענה הזאת היא לא נכונה. פשוט אנחנו צריכים להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. ואנחנו רואים שהרע מוגדר על ידי הטוב, והטוב לא מוגדר על ידי הרע. כלומר, מה זה רע? היעדר טוב. נטילת הטוב מן המציאות. זה הרע. לעומת זה, הטוב איננו זקוק לרע כדי להגדיר את עצמו. הוא מוגדר בעצמיותו. מכאן שהוא קודם לרע. אם כן, בשורש המציאות, אנחנו נמצא את הטוב תחילה. עד כאן מובן? טוב. היעדר רע זה לא הטוב. הטוב זה המציאות. כן, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, וירא אלוהים כי טוב, הכוונה שהדבר קיים. כן. טוב. מה? מה? לא הבנתי. השער הנספח של הטוב. בסדר? הלאה. יש גמרא נפלא בנושא הזה. כן, שארץ מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה, ושמצרים היא 1/60 בקוש. כלומר, כל יבשת אפריקה זה פי 60 ממצרים. והגמרא ממשיכה. וקוש 1/60 בעולם. והעולם 1/60 בגן. והגן 1/60 בעדן. ועדן 1/60 בגהינם. נמצא כל העולם ככיסוי קדרה לגהינם. כך אומרת הגמרא. אז זה מאוד, זה מדהים הדבר הזה. כלומר, זה אומר שהכל מתחיל מהגהינם. מהגהינם יש לך עדן, גן עדן, עולם, כוש, מצרים. ומה יוצא ממצרים? ישראל. זאת אומרת שאם אנחנו מבינים את הגהינם כהיעדר, אז הוא שורש המציאות. זה שורש, כלומר, זה, גהינם זה מקום נפלא לפי זה. בו נמצא פוטנציאל של כל יש. אז למה כל כך מפחדים מהגהינם? לא רוצים לחזור לשם. אבל לבוא משם, זה כאילו הרחם שממנו נוצר העולם. בסדר? מה?
של גהינם זה
הגיהינם זה ההפרש בין הרצוי למצוי. כן? כלומר, מצפים ממני להיות X והייתי Y. ההפרש הזה שורף אותי. בסדר? כן. נכון. 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 כי אז היית צריך לשאול אותי, והגיהינם מאיפה הוא בא? הוא בא מהיעדר היש. אז אתה, ביהדות אומרים שאלוהים ברא את העולם, יש, מאיפה? מעין. אז הוא צריך קודם כל לברוא את העין. כי הוא כל היש כולו. היש האלוהי הוא מוחלט. אז הוא לא נותן מקום לזולתו. לכן הוא צריך, זה סוד הצמצום של חכמי הקבלה, לסלק את עצמו כדי שיבצר החלל. החלל הזה הוא הגיהינם, שמתוכו מופיע היש. כן. נכון. אז יש גיהינם בעולם הזה. טוב. ויאמר אלוהים, יהי אור. ויהי אור. דא אהבה. דאיהי אהבת חסד. הדא הוא דכתיב, זה מה שכתוב. ואהבת עולם, אהבתיך, על כן משכתיך חסד. ירמיה למד א'. מובא. תיקוני זוהר, תיקונה למד, נתיב תניינה. עכשיו, המושג של אהבת עולם, אנחנו מכירים את זה ב... טוב, זה גם בירמיהו כמובן, ואהבת עולם האבטיח, אז זה מובן גם בסידורים שלנו, נכון? איפה? ברכת קריאת שמה איזו? של שחרית או של ערבית? של ערבית, ומה יש בשחרית? אני אעזור לך, ברוך אתה השם יוצר המאורות, אהבת, מה? אז אתה ספרדי. אצל הספרדים, גם בבוקר, גם בערב, אומרים אהבת עולם. אצל האשכנזים, בערב אהבת עולם, בבוקר אהבה רבה. בסדר? אז יש נסוגי אהבה. מסביר הרב קוק מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם. אגב, זה מחלוקת גאונים, שהיא גם מחלוקת המוראים. כלומר, זה קדום, המחלוקת, בין רב ושמואל כבר. אבל... מה ההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם? אומר הרב קוק, אהבת עולם זה אהבה מצד העולם. כלומר, אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל המציאות. זה אהבה. אהבה מצד העולם. ויש אהבה מצד האינסוף. אהבה רבה. מעבר לעולם. בסדר? אבל כאן מובא בזוהר אהבת עולם, על כן משכתיך חסד. כלומר, המשכה של שפע זה החסד. שהוא האהבה המתפשטת. עכשיו, עד כאן הציטוט. עכשיו, המבנה. המבנה, ש... מה...
מה למדנו על
אהבת
העולם?
אהבה מצד העולם. מצד שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. הוא חי העולמים. הוא מחיה את העולם. בסדר? טוב. אחרי כל הדבר הנפלא הזה, הציטוט הזה, בא כאן המבנה של המאמר הראשון. כן, המאמר הראשון אמרנו קוראים לו האהבה הכוללת. עכשיו הרב הנזיר עושה תמצית של המאמר. האהבה האלוהית העליונה הכרחית המפותחה האצילית המזוקקת. הנקודה הפנימית בעבודה ובאמונה והמלאה צמאון וגעגועים נועם עליון. מסירות נפש, שבירת הכלים ותיקונה במלחמה פנימית ותשובה הילאה. היא האהבה הכוללת בדבקות אלוהית ובאושר הטבעי, אהבת חסד לעולם כולו. פשוט. טוב, אז כדי להבין את זה, תסתכלו לרגע אחד, בפרק הראשון, בעמוד שינפטט. נכון? האהבה האלוהית העליונה, הנה, זה השם של הפרק הראשון. ההכרחיות האהבה, זה כנגד מה שכתוב כאן ההכרחית. אהבה מפותחה האצילית, הנה זה גם פה, המזוקקה, זיקוק ההשכלה ואהבה האלוהית. הנקודה הפנימית בעבודה ובאמונה זה פרק ו'. אחר כך פרק ז', המלאה צמאון, זה פרק ח' כבר, פרק ח', המלאה צמאון והגעגועים זה פרק ט' ופרק י'. אחר כך נועם עליון, זה כבר מופיע בפרק י' ג'. מסירות נפש ושבירת הכלים, מסירות נפש זה פרק י' ד', שבירת הכלים ותיקונם פרק ת' ו', במלחמה פנימית פרק ת' ז', ותשובה הילאה זה פרק י' ז', היא האהבה הכוללת, שזה הפרקים של אהבת האנושית ואהבת האומה ואהבה הכוללת בעמוד, זה פרק כף ב', בדבקות אלוהית ובאושר טבעי, זה רגע, זה פרק כ"ה ב' ואהבת עולמים בעמוד תו י' ב' כ"ו, כלומר פרק כ"ו, אהבת חסד לעולם כולו. זהו, זה המבנה. עכשיו שאנחנו הבנו את המבנה, נרצה להבין איך המבנה הזה עובד. אז בואו נקרא שוב. האהבה האלוהית העליונה ההכרחית, כלומר, יש תמיד במדורים האלה, הפרקים הראשונים הם הפרקים העקרוניים, ואחר כך זה התפרטות של הרעיון, נכון? אז היסוד העקרוני זה אהבה האלוהית העליונה, ההכרחית, המפותחה, הצית, המזוקקת. זאת אומרת, האהבה מתחילה מאהבת אלוהים, מתוך אהבת אלוהים באה אהבת הכל, ואז מתגלה הנקודה הפנימית בעבודה ובאמונה. כלומר, יש פה תהליך דו-כיווני, ממעלה למטה תחילה, אחר כך ממטה למעלה, המלא צמאון וגעגועים. נועה מיליון מסירות נפש. וכל זה, כל התהליך הדו-כיווני הזה, הוא הנקרא שבירת הכלים ותיקונם, מושג של הקבלה. במלחמה פנימית ותשובה הילה, היא אהבה הכוללת. כלומר, האהבה האלוהית היא בעצמה האהבה הכוללת, כי אם אני אוהב את אלוהים, אני אוהב את הכל, אני אוהב את הכל, אני אוהב את אלוהים. בדבקות אלוהית ובאושר טבעי, אהבת חסד לעולם כולו. כן, האמת היא שהדברים האלה פותחו בצורה גאונית בספר מוסר אביך, בחלק הנקרא מידות ראייה, ערך אהבה. ערך אהבה, שמה הרב מסביר, כן, זה עריכה של הרב ציודה, הוא מסביר שמה את כל ההיבטים של האהבה בצורה תמציתית, זה חלקים מזה חוזרים פה. העמוד שלאחר מכן, גם הוא למעלה מכל השגה, ואז אנחנו עוברים בדהייה ובדהירה אל עבר עמוד שין פתק, פרק א', האהבה האלוהית העליונה. אוף, כל זה היה מבוא. מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה הולכת ומפעמת בליבם של שרידים חסידי קודש ישרי לבב כרוח צח מלא נועם בשמי עדן? ואם זה סוער ועומק כמיית ים לגליו, תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו נועם מיליון. טוב, אז קודם כל, מה כאן הרב אומר? מה זה מי יוכל לעצור? זאת אומרת שיש דברים שהם שורשיים. מה ששורשי אתה לא יכול לעצור. אי אפשר. אתה יכול לעצור את ההתפשטות של הרעיון. אבל האהבה שאצל השרידים היא אהבה מהותית. לכן היא לא ניתן לעצור אותה. אז שוב אני חוזר על המשפט. מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה? אגב, ידוע שכאשר מדליקים גפרור, החלקיק שנייה הראשון, אין שום דבר בעולם שיכול לעצור את הבערה. רק אחרי שהגפרור מתחיל להיאחז, אז אפשר לכבות. אז גם פה, כן? מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה הולכת ומפעמת בליבם של שרידים, חסידי קודש ישרי לבב? זה השרידים, זה חסידי קודש ישרי לבב. השרידים אשר השם קורא, כלומר, אומרת הגמרא, שריד זה תלמידי חכמים. למה נקראים שרידים? כי הם מה שנשאר מההופעה הנבואית הקדומה. אין לנו היום נביאים, חבל. אבל נשארו לנו שרידים. שרידים? הם מדי חכמים. כלומר, ישראל, אם לא נביאים הם, בין הנביאים. כן? הנביאים האלה לא רואים בכלל. טוב, מי יוכל לעצור את, אז, של, מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה, הולכת ומפעמת בליבם של שרידים חסידי קודש ישרי לבב, כרוח צח, מלא נועם בשמי עדן. מה זה הביטויים האלה? רוח צח, מלא נועם בשמי עדן. טוב, המושגים האלה, אפשר או להגיד שהרב קוק הוא משורר, או שהוא מתרגם מושגים מתורת הקבלה. וזה אכן כך. פה הוא מתרגם מושגים מתורת הקבלה, וצריך להכיר את המפתח. רוח צח, זה נאמר על ההשגות היותר עליונות, הנקראות אצל המקובלים, צחצחות. מה שצח. מה שלמעלה מההשגה הרגילה, למעלה מן הסדר. מה? ירושלים לא נקרא צלצח, אבל בסדר. המושג צלצח מובא בנביא. כן. וקבורת רחל נקרא צלצח. כן. ויש גם והשביע בצחצחות נפשך. אז כל זה שייך להשגות היותר עליונות, שלמעלה מן הרציונליות. הם לא אנטי-רציונלי, אבל זה למעלה מן הרציונלי. זה, לפי מה שראינו בכרך א', זה המקום של הספקות. כן, מה? אתה אומר, זה לא אור צח, זה רוח צח. כן. רגע, הוא שואל שאלה. מה ההבדל, הרי המושג צח או צחות הוזכר בהקשר, בפרקים הקודמים, בהקשר של אורות. וכאן בהקשר של רוח, פשוט מאוד. מה זה אורות ברב קוק? תפיסה, תפיסה שכלית. פה לא מדובר על תפיסה, מדובר על חוויה. אז זה רוח. כן, מה אתה אומר? כן. אני אגיד את זה קודם כל על ידי דוגמה פשוטה. בא איש מדע או פילוסוף, מתבונן על המציאות ומנסה להסביר אותה. בסדר? תהיתי? אבל המציאות קדמה להסברים שלו. נכון? כלומר, הפילוסוף לא ממציא את ההסברים, לא ממציא את המציאות, הוא רק מסביר את המציאות. יש תנועות אנושיות גדולות שהן קדמו לכל הסברה, לכל פילוסופיה. אחר כך אתה נותן להם הסבר פילוסופי, או מוסרי, או לא משנה מה. אבל מה שקודם לכל, הוא לא ניתן להכרה רציונלית. הרציו ינסה אחר כך להפיק מזה איזשהו אפיק, או איזשהו צינור שייתן היגיון בדבר. אתה איתי? אז אותו דבר גם בעולם הרוחני. בעולם העליון, הדברים הם בשורש המציאות. בשורש המציאות אתה לא יכול להקיף על ידי רציו, כי כדי להסביר משהו על ידי רציו, אתה צריך לקדום לדבר. אפשר לשאלה נפלאה ששואל רשי. מכיר את השאלה הראשונה של רשי? מה טעם פתח בבראשית? לכאורה זו שאלה אידיוטית. מה זאת אומרת? אתה... סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה הוא התחיל מההתחלה? זו שאלה, לא? מאיפה מתחילים? הגיוני, מההתחלה. רשי כנראה מבין שאי אפשר להתחיל מההתחלה. כי כדי להבין משהו, אתה צריך לדעת מה קדם לו. מסקנה, אי אפשר להתחיל מההתחלה. בסדר? ובכל זאת, הכתוב התחיל מבראשית. אז לכן שואל רבי יצחק, מה טעם פתח בבראשית? זאת אומרת שנקודת הראשית היא למעלה מן ההשגה. היא ראשית ההשגה. בסדר? הזוהר קורא לזה נקודה חדה. נקודה אחת. שהיא נקודת היסוד של הכל. אז אכן, יש משהו בקירוח צח. האהבה מחוברת לנקודה הראשיתית הזאת. זה שאלה יפה, אבל זה לא קשור לנושא שלנו. בסדר? זה שאלה נפלאה, אבל אנחנו לא דדון בזה. כי אנחנו מדברים רק על הנושא הנלמד. בסדר?
למה לא אמר זה? יש משהו כאילו, אם באמת מישהו לומד את ה... מה שקשור לרוח הצח, לקבלה, אז הוא יוכל
להשיג את האהבה הכולל? לא. הרב לא אמר את זה. הרב אמר שהשרידים הם מלאי האהבה כזאת. הוא לא אומר איך הם הגיעו לזה. כן. כן. אז מה שהוא אומר כאן, ישרי לבב כרוח צח, מלא נועם בשמי עדן. אז הנועם, זה מה שכל ה... אפשר לומר, כל המשוררים וכל המיסטיקאים מדברים עליו. הנועם העליון. אבל הנועם הזה הוא רק נטף של העדן העליון. מה זה העדן העליון? זה מה שאני עתיד להשיג. כן, הגמרא אומרת, עדן, שום אדם לא היה שם. עוד לא היה מישהו בעדן. ואם תאמר, ואדם איפה היה? אז אומרת הגמרא, בגן. ואם תאמר, גן הוא עדן? תלמוד לומר, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. אם כן, העדן קודם לגן. כלומר, בגן יש נועם. אבל לפני הגן יש העדן. העדן זה מה שעדיין, עדן משון עדיין, זה מה שעתיד להתגלות. או הגמרא קוראת, מהי עדן? מה היא אומרת? רמז? יין המשומר בענביו, מששת ימי בראשית. מה זאת אומרת יין בענבים? בדרך כלל בעולם אתה צריך. אם אתה רוצה ענבים, לא יהיה לך יין. אתה רוצה יין, אין לך ענבים. תוותר על הענבים. כלומר, או זה או זה. אבל יין המשומר בענביו, זה הכוונה שהכל מתחבר בשורש. לכן אפשר לומר שהאהבה של אותם שרידים היא כרוח צח, מלא נועם בשמי עדן. הכל עכשיו מובן. מסקנה, הרב קוק הוא לא משורר. הוא משתמש בביטויים שיריים. ועם זה, סוער והומה כהמיית ים לגליו. כן, לכאורה אמרת לפניכן צח. אם אני באוויר צח, אז הכל עומד, הכל קבוע, הכל הרמוני. זה נכון, אבל במקור נמצאת גם ההרמוניה וגם השערה. כן, כלומר בעולם שלי, שוב, זה כמו עם הענבים והיין. אני צריך לבחור בין שלווה פנימית לבין רוח שערה. יש אנשים בעלי שלווה, יש אנשים בעלי שערה.
רוח שערה זה הפך
מנועם? לא, זה הפך מצח. כן, עכשיו, לכן אומר הרב, אצבע אנשים שמחוברים אל שורש המציאות, הם מלאי אהבה, אז אצלם זה שניהם ביחד. גם ההרמוניה השלווה וגם השערה ביחד. ועם זה סוער והומה כהמיית ים לגליו. תסער הנשמה. מרוב רחבת תענוג זיו נועם עליון. הנה, אתה רואה, זה לא מנוגד. מה? הים הומה אל הגלים שלו. ולכן הוא משיב אותם אליו. יש מין דיאלוג בין הים לגלים.
כן.
השערה באה מהדיסהרמוניה המקורית במציאות. בדיוק כמו שיש אנשים שידברו איתך על ההרמוניה הכללית במציאות, אפשר גם לדבר על הדיסהרמוניה הכללית, ואגב, זה לא יזיק אם יפתחו קצת את החלון פה שיהיה, שלא נחלק. וחשק, מה? נועם בשמי עדן הוא בבולד? לא, איפה אתה רואה את זה? ההפך. לא, זה רק בגלל שהיה יותר דיו. זה, פעם היו מדפיסים עם דיו. כן, אז זה הכל.
בעניין הזה.
אתה אומר שיש הבדל בין הפרנקריל לבין המריה? איפה כן ראית? בכרכים הקודמים, נכון. פה אני רואה שלא. אין פה. וואי, מה יהיה? אז נוותר על הלימוד הזה? טוב. וחשק עדני עדנים זה, מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות, וכל נשמה מתקדשת, וכל אשר לא רק מגע רחוק לאור זיו נשמות קודש הגיבורי לילו, הרי זה מתעלה. כלומר, ברגע שאתה מחובר אל מקור החיים, ממילא אתה משפיע על כל החיים. ולכן כל הדבקים באופן קרוב או רחוק בשרידים האלה, חש התרחבות של האופקים של הנשמה שלו. עכשיו, מי הם הדבקים? האמת היא, באופן מסוים אפשר לומר שכל העולם כולו. כמו שאמרו, יחיד שעשה תשובה, מוכל עם לו, ולעולם כולו. נכון? זאת אומרת, למה צריך למחול, זה שמוכל עם לו, נגיד שעוד איך שהוא הבנו, אבל למה צריך למחול לעולם כולו? כי אם הוא, אם מוכל עם לו, עכשיו הוא מגיע לו לחיות. והוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. לכן מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמוכלים לו. כן, כלומר, אותם השרידים הם מחוברים בהוויה הפנימית שלהם אל כל הישות כולה, את כל הקוסמוס, אל כל הנשמות. ולכן, כשיש נוכחות של אדם כזה במציאות, כל העולם מתעלה במדרגות מדרגות. יש מתעלים קצת, יש מתעלים הרבה. זה מה שאומר כאן הרב, וחשק עדני עדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות, וכל נשמה מתקדשת. וכל אשר לא רק רחוק לאור זיו נשמות קודש לגיבורי אל אלו, הרי זה מתעלה. יש אנשים, לפעמים יש, רבי נחמן ברסלב אומר את זה. כשנמצאים ליד האדמו"ר, יודעים שיש אלוהים. מעניין, זה ראיתי מאמר שכתבה גאולה כהן, עליה השלום. היא כתבה על הביקור שלה אצל הרבי מלובביץ'. אז היא אומרת, כשאתה יושב בחדר ההמתנה להיפגש עם הרבי, אתה מרגיש שכל ספקותיך מאדימים מרוב בושה. יש משהו בזה, כן? אז זה משהו מעין מה שהרב כאן אומר. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד. אז מה זה כל הדברים האלה? זה הענפים, זה לא הדבר עצמו, זה הענפים. באים לפנות את מכשולי הדרכים שתוכל אהבת עולם עם זאת להתפשט, להתרחב על כל קרי החיים, על כל מרחביהם. טוב, זה עיקרון מאוד חשוב. מה שנמצא בנפש נמצא, מה שלא נמצא אי אפשר להמציא. אתה יכול רק לפנות את המכשולים. זה כמו שיש לך מעיין. יש, אם אתה מפנה את האבנים, המעיין יזרום. אבל אם תפנה אבנים ואין מעיין, לא יזרום שום דבר. מאפקה מינה למה? משל אמונה. האדם אומר, תשמע, אני לא מאמין, תן לי אמונה. לא ילך. אלא אם כן, לוקחים כהנחת יסוד, שהאמונה כבר קיימת באדם, רק יש לה מכשולים. יש קושיות, יש חוויות, יש כל מיני דברים שמעכבים את תופעת האמונה. אז מסירים את המכשולים. אותו דבר, אומר כאן הרב, תחום אחר לגמרי, תחום של האהבה העצומה, זאת אומרת, המוחלטת הזאת, אז היא צריכה לבוא לידי ביטוי. מה היו הביטויים שלה? עד ידי התורה, המצווה והמעשים וכו', האהבה הזאת תוכל להתפשט. וענפיהם הרבים, מה? כל התורה זה הכותרת. המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, זה הפרטים. מה?
מה הכוונה
התפשטות האהבה? התפשטות האהבה, הכוונה שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי. אדם אוהב. עכשיו, אהבה, איך אדם יודע שהוא אוהב? זה מפמפם לא פה, נכון? בום, בום, בום. לא תמיד, אבל זה, נגיד, אחד הביטויים של האהבה. אבל לפעמים יש משהו שמעכב. כן? אותו אדם שהייתי רוצה לאהוב, אני לא יכול לאהוב אותו בגלל ההתנהגות שלו, בגלל המראה שלו. אז מסירים את המכשולים, ואז האהבה באה לידי ביטוי, היא מתפשטת. מה?
אם הדברים האלה יש
להם
משמעות רק כדי להסיר מכשול,
מה? למה אחרי הסרת המכשולים צריך להמשיך בתורה, מצוות, מעשים טובים? כדי לא ליצור עוד פעם מכשול. צריך לטפח את הצינורות. אתה מנקה את המסלול של המעיין. יפה מאוד. אבל עכשיו, אם אתה עוד פעם תזרוק זבל שם, אז עוד פעם זה יהיה אחר. אפשר לומר. אני חוזר על שאלתך. שאלה פדגוגית. האם על מנת לאפשר את הזרימה, צריך לעסוק בטעמי המצוות? זו הייתה השאלה? תשובה. כן. הלאה. וענפיהם הרבים, אבל אתם רואים שפה מאוד משמעותי מה שאומר הרב. המצוות ואפילו התורה זה לא המטרה. זה ביטוי של האהבה, או מאפשר לבטא את האהבה. וענפיהם הרבים של שורשי אהבת קודשי קודשים, אלה הם כל מידות טובות וישרות, פרטיות וכלליות, אישיות וחברותיות, עד כדי שפיטת טבל בצדק ולאומים במשרים. אז האהבה מלאה את הכל, ויש, וזה מה שדורש גם, לא רק מתורה, מצוות וכו', שאצל השרידים האלה, זה דורש את כל תיקון העולם כולו. אז בעצם נשאל אותך, למה אתה רוצה שבני אדם יהיו בעלי מידות טובות? למה אתה רוצה שיהיה משפט בינלאומי? למה אתה רוצה שיהיה שלום בעולם כולו? תשובה, כדי לבטא את האהבה. רדע. זה מזכיר לנו קצת את אימג'ין. לפי מה שלמדנו לפני שהגעת לשיעור, כן.
מה זה
הגיעת השני? אתה שואל, אם המטרה זה אהבה, אז מה עם המטרה של ידיעת השם? נכון? שאלה טובה, לא? הבנתם את השאלה שלו? מצד אחד אתה אומר שהמטרה זה אהבה. מצד שני אתה מביא לי מקורות שהמטרה זה הדעת. מה עושים? אני לא יודע, צריך לבדוק. הרמב״ם כותב בסוף הלכות תשובה, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה.
תודה על התשובה.
אין בעד מה. זה באמת בסוף פרק עשירי של הלכות תשובה. כן. מה? לא, הדעת זה האהבה. והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה לדעת את אשתו? זה אהבה. אותו דבר. כן. תפיסה? תפיסה? לא. תפיסה זה אחד מהאמצעים כדי להגיע לדעת. בסדר, הדעת זה משהו הרבה יותר גבוה. אפשר לומר, זה, במדרגה העליונה של הדעת כבר אין הבדל בין החוויה של האהבה לבין עצם הידיעה. כי יש תמיד שאלה גדולה. הפילוסופים נראים לנו כאנשים מאוד יבשים. הם עסוקים בהגדרות וכדומה. והשאלה היא, האם דעת אלוהים היא ידיעה אינטלקטואלית יבשה, או שהיא חוויה של אילפון כמו המאוהבים? כן, הרמב״ם כותב שאדם שיש לו דעת אלוהים הוא כמו אדם שמאוהב באישה, שאינו יכול להסיר דעתו ממנה, בין בשבטו, הן בקומו, בין במאכלו, הן בשנתו וכו'. הוא כל הזמן חושב על האישה הזאת. השאלה, איך הפילוסוף מת? איך הוא יוצא מן העולם? אז מאריסטו משתמע, אתה משיג השגות עליונות, בסוף אתה יוצא. אתה מתחבר אל העולם העליון. מאפלטון משתמע שאתה מלא אהבה, מרוב האהבה, תשוקה, הנפש שלך יוצאת. מהרמב״ם משתמע, שניהם אמת, זה אותו הדבר. כלומר, ההבחנה שאנחנו עושים בין החוויה לבין ההשכלה, היא רק במדרגתנו הראשונית. על מדרגה העליונה זה הכל אותו הדבר. מסביר הרב קוק, בעין היה, שככה מת דוד המלך. כי הרי איך הוא מת? הוא היה לומד כל הזמן, ואז מלאך המוות לא יכול היה לעשות לו דבר. מה עשה מלאך המוות? אז השמיע רעש בעצים של הפרדס של דוד, ואז הוא יצא לראות במה מדובר, עלה בסולם ושליבה נפלה ומת. מסביר הרב, מה זה הפרדס הזה? זה דעת אלוהים. זה הפרדס. והוא ירד במדרגתו, כדי להשיג מדרגה עליונה. מרוב האהבה, מת.
זה כמו אפלטון הרב, לא?
זה אומר אותו דבר, שניהם ביחד. כי הרי כתוב שהוא היה לומד כל הזמן.
הרב, שאלה לגבי אהבה.
אגב, זה דבר מעניין. קראתי לאחרונה, כשהרב קוק היה חולה, בחודשים האחרונים, אז הוא שאל את הרופא, כמה זמן נשאר לי לחיות? אז הרופא לא כל כך רצה לענות לו. בסוף הוא שאל את הרב קוק, למה אתה רוצה לדעת? הוא אומר, כי אני רוצה לחזור על המשניות. ואני רוצה לדעת אם אני אספיק את הכל או לא. אגב, מספרים שהוא למד ארבעה סדרים עד מסכת אבות. כן. לא מבין למה זה לקח לו כל כך הרבה זמן. כן, מה אתה אומר?
לגבי אהבה ביהדות, אין עניין של רגשות ממש, נהיה לי אולי כמו בעל התניה, שאומר, רגשי
אש. זה אותו הדבר. אותו הדבר. אתה יודע, יש סיפור שוב על הרב קוק. אני אוהב, אפשר לשמוע סיפורים על הרב קוק. הרי אנחנו מדברים את הספר שלו. פעם אחת הוא הלך ברחוב עם בן לוויה, שאמר לו, כבוד הרב, הגיע הזמן להתפלל מנחה. אמר לו, אני לא יכול, כי אני כולי בוער באהבת השם, ואם אכנס לבית הכנסת, חוששני שאסרף לגמרי, ולכן אני מבקש שעדיין קצת נדבר בענייני דעלמה, ואז נוכל להיכנס לבית הכנסת. טוב. כן. שיראה זה דעת?
כן, דעת.
לא זוכר. חז"ל אמרו, אם אין חוכמה, אין יראה, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת.
אבל יראה זה דעת.
כן. למשל, והאדם ידע את חווה אשתו, מה זה שהוא ידע את חווה אשתו? שהוא אהב אותה.
כן.
אם אתה מוצא אדם שאין לו דעת והוא אוהב, זה אהבה רגשית, זה המדרגה הנמוכה. גם לזה יש ערך, מצד מה שנקרא אור מקיף. כלומר, ככל שהשורש הוא יותר עליון, כך הוא נוגע למעגלים יותר רחבים. למשל, יש אנשים, פעם היה 250,000 אנשים שבאו להתפלל ברשב"י ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. נשאלת השאלה. מתוך אותו 250,000 או 500,000 שהיו שם, כמה מהם מבינים את מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר? מעטים מאוד. אבל הם מרגישים שייכות. למה הם מרגישים שייכות? כי ככל שהשורש הוא יותר עליון, הוא נוגע למסגרת כוללת יותר. כפי המבואר בכרך א' של אורות הקודש, על הסודיות הכוללת, שהסודיות לעומת הפילוסופיה, היא עניינה שאין לפניה גדול וקטן, ולכן דברים הנאמרים בעליוני עליונים נאמרים גם בתחתוני תחתונים. מה? מה? שמה יש אצל רבי עקיבא? רבי עקיבא זה מתחיל מאהבת בת כלבה סבוע. אהבה של רועה. זה ממשיך ל"ואהבת לרעך כמוך", זה כלל גדול בתורה. וזה מגיע עד "ואהבת את השם אלוהיך אפילו נוטל את נפשך". הכל אצלו אהבה אחת. כן. ב' הכרחיות אהבה. הפסקה הזאת נמצאת גם במידות ראייה, ערך אהבה. נכון? לא הבנתי מה אתה שואל. מה? האם קראנו את הפסקה האחרונה? אתה שם לב שעברתי לעמוד הבא. מה זה אומר? טוב. אי אפשר כלל שלא לאהוב את השם. ואי אפשר כלל שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה מוכרחת זאת, צמח מעשי. לאהוב, לפעול, בפועל ובמעשה, כל המתייחס לטוב ביחס להשגת אור השם, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות שהם כל כך קשורים בטוב השם. למה אי אפשר כלל שלא לאהוב את השם? מה? הוא המקור. הוא המקור, אז אני מחובר אל עצמי. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. את הסדר הטוב והמעולה, המסבב טוב לכל. שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שמפני גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו חפץ השם. משהו נעלה מכל זה ומיוחד מכל זה ומרווה נעימות לנשמת קול יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה. אי אפשר שלא להתמלא, נקודה, אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שיפת השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות, חמדת, נועם השם, חסד השם, מעלה הארץ. שימו לב שבאי אפשר הזה של הרב קוק, הוא כולל הרבה מאוד סעיפים וסעיפי סעיפים, שבתפיסה השטחית היה אפשר לוותר עליהם. אומר, אבל אם אתה אוהב את הכל, אז אין, אז בוא נסביר לך מה זה אומר. ואז לפי איך שאתה מודד את עצמך, תדע איפה אתה עומד ביחס להכרחיות האהבה הזאת. מאוד פשוט מה? לא עולה. למה?
אני מסתכל על
כי אתה לא למדת, זה בדיוק העניין. כלומר, אם אני לא יודע מה זה תורה, אני יכול להגיד, אני לא אוהב תורה. אני לא יודע מי זה השם, אני לא אוהב את השם. אבל ברגע שאני יודע על מה מדובר, אני לא יכול להיות אוהב. הכל שלוחיו של השם, כל המציאות כולה. בכל עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו, גם דרך עוברי עבירה. לא קשור להאמין פה.
האם האדם מוכרח לאהוב את השם?
זה כן.
האם הוא היה יודע מי זה השם הוא היה אוהב?
אותו הדבר. אין הבדל.
למה יש מצווה לאהוב?
זה השאלה, למה יש מצווה לאהוב?
כן.
יש תשובה לזה.
למה יש מצווה לאהוב? איך אפשר להכריח לאהוב? הרב קוק אומר, בן אדם אוהב את השם.
נכון, אי אפשר שלא. נכון. אז מה זה המצווה לאהוב? לפי זה, אז מה תהיה המצווה לאהוב? אז נצטרך למצוא השלכה מעשית של האהבה, וזה יהיה המצווה. בסדר? טוב. מה? כן, בנפש, אבל לא ברוח. זאת אומרת, יש מדרגות מדרגות. למשל, אני אוהב אותך וגם שונא אותך וגם אדיש לך וגם... הכל ביחד. כי זה מדרגות מדרגות בהכרה. אנחנו עשויים כמו סנדוויץ'. כן? אז יש מה שאני חושב, יש מה שאני חושב שאני חושב, יש מה שאני באמת חושב, יש מה שבאמת אני חושב שאני חושב שאני חושב. כלומר, זה קשה מאוד להגדיר בדיוק איפה המחשבה שלי נעצרת. כן. איך יודעים כמה אוהבים את השם? אם אתה אוהב את הכל, כולל כל הענפים התוארים כאן, אתה יודע שאתה אוהב את השם. אם יש עצירה לאהבה, סימן שלא את השם אתה אוהב. אתה אוהב חלקית. אני אוהב את כולם חוץ. טוב, עד כאן. שלום.